טוב, האמת שהכנתי נושא של שיעור, אבל פתאום בדרך לפה לא היה בא לי ללמד אותו. לא יודע למה, משמיים. ואז מישהי שלחה לי שאלה בוואטסאפ, בדיוק, אני לא מסתכל בוואטסאפ, תוך כדי דברים, אבל במקרה זה קפץ לי. כלומר, הוצאתי את הטלפון וראיתי את ההודעה. אתם מכירים את זה שפותחים את הטלפון ואז מופיע הטקסט. ואז היא שאלה אותי על שמות, אם הם שמות טובים או שמות לא טובים. אז אם השם הזה טוב או לא טוב. ועניתי לה. ואז אמרתי, למה השם שלח לי שאני אראה את השאלה הזאת עכשיו, דקה לפני השיעור, שלא בא לי להעביר על הנושא שתכננתי. כנראה לא רוצה שאני אעביר על הנושא הזה. אז הנושא יהיה... איך מוכרים שם? לא הכנתי את זה עם כל המקורות והכל, אבל אולי ככה זה יצא יותר טוב. כבר העברתי את זה עם המקורות בעבר וכו'. אז אנחנו במקום לדבר רק, נדבר מקורות כמובן, כי זו שאלה שהיא מופיעה במקורות, אבל נדבר בעיקר על הנושא עצמו של בחירת שמות, מה המשמעות של זה ואיך בדיוק, מה הדרך הנכונה או הלא נכונה לעשות את זה. נראה שזה לא כמו שבדרך כלל מבינים. היום נפוץ מאוד, יש תחום שלם, כל הזמן שואלים על שם, אומרים זה שם טוב, זה שם לא טוב. יש כאלה שמגדילים, יש רבנים גדולים, תלמידי חכמים, מקובלים, שמעידים על שמות מסוימים, שהם טובים יותר או טובים פחות, ויש כאלה שנותנים בזה כללים, על פי חלק מהפוסקים, וכותבים איזה ספרים, יש ספר השמות השלם. יש ספר אפילו עם דירוגים, א', ב', ג', ד', מישהו שלח לי לא מזמן, אם השם שלך הוא טוב או לא טוב, וכדומה. זה דברים יפים מאוד, אין ספק, אבל אנחנו רוצים להבין את המשמעות היותר פנימית של הדבר, כדי שבמקום להתעסק בספרי שמות, תעסק בעניין השמות עצמו ובמקורות הראשוניים שלו. אז כמובן, לפני הכל, שבוחרים שמות, צריך להיזכר שהראשון שנתן שמות בעולם, זה היה דבר גדול מאוד, זה היה אדם הראשון, בדיוק, אדם הראשון הוא כבר נתן שמות. לא רק שהוא נתן שמות, הוא נתן שמות לכל החיות, ואז שהוא נתן להם שמות, הוא לא מצא לו בת זוג. זאת אומרת, הוא חיפש בפרק ב' בספר בראשית. הוא חיפש בת זוג מכל החי, נפש כל חי, והוא נתן לכולם שמות וכל הבעלי חיים, ואחרי שהוא נתן להם שמות הוא גילה בעצם שאף אחת היא לא בת זוגו. זה דבר מעניין, למה הוא היה צריך לתת להם שמות בשביל להבין את זה, נכון? הוא היה יכול לכתחילה לראות שהם לא מתאימים לו, בדיוק, למה, מה העניין של השמות. ואחר כך אנחנו רואים שיש סיבוך עם השמות. למשל, ההורים הראשונים זה אדם וחווה. עוד לפני זה, כשהקדוש ברוך הוא יוצר את האישה, את חווה, אז כתוב שהאדם הראשון ראה אותה ואמר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש בכוח הזאת. ועולה השאלה הפשוטה, הרי עד עכשיו לא היה כתוב את המילה איש. אז פעם ראשונה שמופיעה המילה איש. זאת אומרת, הוא אומר לה, וזה דבר מאוד עמוק, הוא אומר לה, לזאת עיקרי אישה, את אישה, כי לוקחת מאיש, כי אני איש. מבינים מה שאני אומר?
הוא בטוח הוא הוקר גם לעצמו איש.
זאת אומרת, בדיוק, זאת אומרת, שהוא נתן לה שם, הוא הבין שהיא מתאימה לו, הרי היה עליו תרדמת, נכון? הוא יצא ממנו, זה היה הניתוח הראשון בהיסטוריה, עשה אותו הקדוש ברוך הוא בהרדמה מלאה, ואז הוא אומר, הוא אומר, אני רואה אותה, זאת אישה, אבל בזכות זה שהוא נתן לה שם, הוא הבין את השם שלו. עד אז הוא לא ידע מה השם שלו, הוא לא ידע שהוא איש. מבינים? יש פה משהו מאוד עמוק. כלומר, על ידי נתינת השם, אתה מבין מי אתה. כי השם שאתה נותן משנה גם אותך. למה? כי, וזה הסברנו הרבה פעמים בשיעורי קבלה, מה זה שם בעצם? דיברנו על שמות השם. אז מה זה שם? שם זה יחוס. שם הוא לא מעיד על דבר, הוא מעיד על היחס שלך לאותו דבר. כלומר, לאדם בעולם קוראים לו, כן, ציון, אבל הילדים שלו קוראים לו אבא. הם לא קוראים לו ציון. יכול להיות שאימא שלו קוראת לו איבני, נכון? יש הרבה עניינים, כלומר, יש הרבה יחסים. יכול להיות שבעבודה קוראים לו עורך הדין ציון, או מר כהן, או דוקטור שעשוע, בסדר? לא משנה. מה? זאת אומרת, יכול להיות שיש הרבה דרכים לפנות אליו, והשאלה מי פונה אליו. בסדר? זאת אומרת, אפילו לפעמים אותו אדם, אתה יכול לדבר עליו בדרכים שונות. למשל, איך אנחנו קוראים לראש הממשלה שלנו בדרך כלל שאנחנו מדברים עליו פה בישראל, זה ככה, נכון? בובי, ביבי. זה שלנו ביבי, בוז'י, בוגי, כן, השמות אצלנו הם כאלה מאוד קצרים. אבל אם היינו פוגשים אותו, סביר להניח שאיך היינו קוראים לו? היינו אומרים לו, אדוני ראש הממשלה או משהו כזה, נכון? לא היינו קוראים לו ביבי. זאת אומרת, אפילו יש הבדל בין איך שאנחנו מדברים עליו לאיך שאנחנו מדברים איתו. ויותר מזה, אם היינו מדברים עליו אבל במקום פורמלי, יכול להיות שהיינו אומרים ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון? לא היינו אומרים ביבי, אם היינו עכשיו מקריאים נאום. אפילו אם הוא לא היה נמצא. רוהם, כן, רוהם. זה היה פעם סדרת טלוויזיה על המוסד, שהיו אומרים כל הזמן רוהם, רוהם.
ככה
זה. אז רמסד, רוהם, כן. אז פה יש לנו את נציגי התלפיות והמודיעין.
זה חשוב, כי אם היו אומרים ביבי, אז אף אחד לא היה רציני
בחיים. כן, אז צריך להגיד רוהם שזה יהיה רציני.
נשמע
רציני, אין ספק. רוהם, כן. על כל פנים, זה ברור שהשמות יוצרים יחס מסוים. אם כבר אתה אומר בצבא, אז בצבא המפקד, נכון? ראש האגף, ראש הענף, בסדר? רמחת תומכה, כל כאלה שמות כאלה שכאילו צריך להגיד את ה... את הראשות תיבות המפוצצות, כדי שזה יהיה ברור שהוא מול מי אתה עומד. כן, הוא לא סתם מפקד, הוא רחת תומכה. לא יודע, אפשר, זה בטוח אומר משהו. אבל זה נשמע רציני, זה מאוד חזק. אם כן, שמות יש להם השפעה לא רק על בעל השם שאנחנו קוראים לו, הוא אפילו אפשר לומר, ההשפעה על בעל השם היא קיימת, אבל היא שולית. ההשפעה לפני הכל היא עלינו. אבל זה יותר מזה, כשמסתכלים על השמות צריך לשים לב שאנחנו רואים בשמות שההורים הראשונים בעולם נותנים, אז יש סתירה ידועה על שט, יש אדם א', אדם ב', זה לא הנושא שלנו היום, פעם אחת אדם הראשון נותן לו שם, פעם אחת אשתו, אבל כתוב, כן, ותב את חווה בן ותקרא את שמו שט. היא נתנה לו שם. אבל כשנולד קין, אתם יודעים מה כתוב? כתוב ותרד חווה את קין. לא כתוב ותרד חווה בן ותקרא את שמו קין. מה פשט? הוא נולד קין. הוא כבר נולד קין. זאת אומרת, יש אחד שהוא כבר שמו עליו. הוא נולד והשם הזה כבר... המהות שלו כבר הייתה שם. זאת אומרת, אין הפרדה בינו לבין שמו. השם יצא ממנו טבעי. וזה מסביר איזו תופעה שאנחנו מכירים גם היום בנתינת שמות. לפעמים ילד נולד וההורים לא מצליחים לתת לו שם. אני פוגש הרבה הורים שפונים אליי, אומרים לא מצליחים. לא מצליחים להגיע להסכמה, ואז הרבה פעמים אתה שם לב שזה לא שלא מצליחים להגיע להסכמה כי האבא רוצה שם אחד והאימא רוצה שם שני. אלא כי הם לא יודעים בעצמם מה הם רוצים. זה הבעיה הגדולה. זאת אומרת, הבעיה היא יותר עמוקה מאשר הסכמיות כזאת או אחרת. ולפעמים יש כאלה, לפעמים יש למשל אנשים, בעיקר נשים אגב, הן יותר חזקות בזה כי הן מכירות את הילדים שלהם יותר טוב, בכל זאת מחובר אליהם 9 חודשים, אז לפעמים אישה שואלת אותי על שם, ואומרת לי זה השם וזה וכולי, ואז ברור לה שלילד צריך לקרוא בשם מסוים. הוא נולד, הוא יהיה איתן. כל ההיריון יודעת איתן. פתאום איכשהו נולד, היא רואה אותו, היא אומרת זה איתמר. זה קורה הרבה מאוד. ואתה אומר לה, מה קרה? הרי כל ההיריון חפרת לי על איתן, אמרתי תגיד לי דרשות, תגיד גימטריות, תן לי זה, תן לי סיפור, תן לי משהו לסבא שלי, קרוזליג, תחבר לי את זה עם איתן, כן? ופתאום יוצא הילד, היא רואה, הוא אומר, הוא איתמר. אני ראיתי, הסתכלתי על הפנים, ראיתי איתמר. עכשיו, זה לא סתם. זאת אומרת שהיא ראתה בילד משהו שהיא הבינה שהילד הזה הוא מעל היחוס. בסדר? היא רוצה איתן. ביחוס, היא רוצה מישהו שיהיה הבן שלה והוא יקרא איתן. אבל פתאום שהיא רואה אותו, הנה זה איתמר. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות איתן. נכון, רחל קוראת לבנימין בן עוני, ויעקב קרא לו בנימין. איך יכול להיות? הרי נתנה לו שם, אתה לא מתבייש. רצון המת צריך לקיים, נכון? הדבר האחרון, מצווה לקיים רצון המת. הדבר האחרון היא אימא, אימא שנתקשתה ונפטרה בלידתה, ואתה משנה את השם, איך אתה עושה כזה דבר? אבל יעקב הוא רואה את בנימין, הוא אומר, זה חייב להיות בנימין. הוא לא יכול להבין בכלל איך יש משם אחר. זאת אומרת, זה לא משהו שבשליטה שלו. זה מעל כל טעם ודעת, כי הוא רואה אותו, הוא רואה את בנימין. מבינים? זה משהו מאוד עמוק ומבוסס. ובאמת, הדבר הזה כתוב אצל המקובלים, לא סתם אצל המקובלים, אצל הארי הקדוש, בשער הגלגולים. בשער הגלגולים, בהקדמה כף ג' כתוב משהו מדהים. אני אקריא לכם ברשותכם, זה פה מולנו. זה מקור מאוד מאוד יפה. אני לא אכנס כל ההקדמה הזאת, ההקדמה זה על חיבוט הקבר. אולי נדבר, זה מילה, אם תזכירו לי, נדבר על חיבוט הקבר, כי זה קשור לשם. אבל כתוב ככה, ונמצא. כי כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואימו שם אחד, העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן. כי אם הקדוש ברוך הוא משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמיים, כמו שאמר הכתוב, אשר שם שמות בארץ, כלומר, אל תקרא שמות, כמו שהוא מפנה אל השמות, כפי מקום האיבר שבאדם העליון, אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכיסא הכבוד כנודה. ולכן אמרו רבותינו זיכרונו לברכה, שם הגרים, השם גורם, כמו שכתוב בברכות, בדף זין. וזה טעם של רבי יהושע בן כורחה ורבי מאיר, דאבו בדקי בשמה. זאת אומרת, וכמו שנוהגים להגיד את זה בשפה עממית, כאשר ההורים נותנים שם, זה הקדוש ברוך הוא שם בפיהם, זה דבר השם בפיו, זה נזרקת בהם, אוי, סליחה, משה, רק בחנתי את הערנות שלך, נדבקת בהם נבואה קטנה. זאת אומרת, השם שנזרק מפיהם, זה נבואה שנזרקת מפיהם. וזה כמובן מקור, שהוא על פניו מאוד מאוד מקשה, הוא קורא ספרי השמות. נכון? למה? כי אם ההורים עכשיו באים, הם רואים את הילד, הם רואים אותו נולד, הם אומרים, זה צריך להיות נמרוד. אז נזרק בהם נבואה קטנה. אז מי אתה שתגיד להם, נמרוד זה שם רע, כי נמרוד היה רשע גדול. הרי סוף כל סוף, אנחנו להם מישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. יצא נבואה. אז למה אתה מדבר, איך אפשר, איך הרב יכול להגיד אם השם טוב או לא טוב? בסדר, מבינים את העניין כאן? יש כאן בעיה. יותר מזה, אני רוצה להקשות יותר מזה.
יכול להיות שהם לא קשורים באמת.
או, אז בסדר, אבל אז זה מסוג, אתה יכול להגיד את זה על כל דבר, אין לזה סוף. אתה יכול, אתה צודק, אבל בוא נבין איך אתה יודע. עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה. אם אנחנו מסתכלים בדורות, מי שחושב שכל הדורות, השמות היו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, דוד, משה, שלמה ואהרון וכאלה, אז הוא לא במשחק. כי אנחנו רואים שהשמות משתנים. קודם כל, תכף נגיע לתורה עצמה, מאיפה הגיעו השמות האלה, צריך לשאול, נכון? אברהם, יצחק, יעקב, מה המשמעות של השמות? אבל אפשר להסתכל אחר כך, שבתנ״ך השמות מתפתחים. יש שמות שיש להם סיומת ארמית כמו עזרא, שם שנגמר באלף. אין בעברית, בשפה העברית מילים לא מסתיימות באלף. אם יש מילה שמסתיימת באלף בדרך כלל מגיעה מארמית. ויש שמות שאנחנו רואים שהם מופיעים בדורות יותר מאוחרים, אין אותם בהתחלה. בסדר, אנחנו לא מכירים בתורה שמות כמו מתתיהו. אז אומרים, לפחות צריך להבדיל בין בנים ובנות. זה המינימום. שיש שמות של בנים שעוד זה נכון, כי איך אפשר לבלבל בין בנים ובנות, ואפילו זה יש בתנך, יש נועדיה הנביאה, ויש נועדיה שהוא מן הלוויים, שכתובים בספר עזרא. אז נועדיה היא גם אישה וגם איש, אפילו זה יש בתנך. אבל זה הולך ומחמיר, אחרי זה אנחנו מסתכלים אצל חכמי המשנה. קודם כל יש שמות יווני, אנטיגנוס איש סוחו, זה שם יווני, רבי אליעזר, איך קוראים לאבא שלו? בן הורקנוס, שם יווני במהדרין, ויש שמות שהם לא יווניים אבל הם לא עבריים, כמו רבי עקיבא. מה זה עקיבא? איפה יש עקיבא בתנ"ך? זה לא שם עברי מקורי. ויש שמות שאנחנו לא מכירים, לא מבינים, רבי יוחנן בן נורי. מה זה נורי? לא יודע. ועוד שמות כהנה וכהנה שהם לא שמות תנ"כיים. יש גם שמות תנ"כיים, נכון? וגם עליהם צריך עיון. למשל, יש שם, אחד, אנחנו אוהבים קבלה, אז אנחנו כמובן מכירים את רבי שמעון בר יוחאי. שמעון זה שם תנ"כי, אבל שמעון הוא לא היה מפורסם שבשני מסר השבטים, נכון? לעומת זאת, אין חכם אחד בכל חז"ל שקראו לו משה. אין משה. משה מתחיל המון שנים אחר כך. רק בימי הגאונים חוזרים לקרוא משה. המשה, נכון, לא איזו. המשה המפורסם הראשון שאנחנו מכירים, כן? או רבי משה בן מימון, או רבי משה הדרשן, וזה הרבה בתקופת הראשונים, וכנראה יש גם רב משה גאון, יש תקופת הגאונים. אבל בחז"ל אין משה. מה עוד אין? אין אברהם. אין אברהם, אין רבי אברהם. הרמב״ם שהיה משה קרא לבן שהוא אברהם. אבל אין רבי אברהם, יש רבי אברהם מבן עזרא. אבל אין לנו אברהם בחז"ל, אין לנו. עכשיו זה תגידו טוב, האבות הקדושים, אבל רבי יצחק יש מלא, רבי יצחק נפחה, ויעקב גם יש. נכון, זו גמרא בבבא קמא, שאומרת רבי יעקב חייב חצי נזק, רבי יעקב מה יעביטה, ורבי יעקב אומר חייב חצי נזק. יש רבי אלעזר בן יעקב, יעקב זה שם שמצוי, יצחק חזק. אז למה אברהם לא, ויצחק ויעקב כן? שאלה. יש שמות והשבטים, שהם נדירים מאוד אצל חז"ל וקיימים, יש רבי ראובן. יש דבר כזה. התרשרה בה כמה עשרות פעמים, או לפחות כמה פעמים טובות. יש רבי שמעון, זה מהשבטים, אבל אין לנו רבי זבולון. אין גד. אין יששכר. אין, לא מופיע, לא יודעים למה. תעלומה. זה שמות שלא מופיעים. איזה שמות עוד אנחנו מכירים אצל חז"ל נפוצים מאוד? וכאן אנחנו מגיעים לתלמוד הבבלי, כל השמות כמעט, מה?
ארמיים.
ארמיים, זאת אומרת, או בבליים. רב עדה בר אהבה. מה זה זה? מאיזה תנ"ך זה לקוח? מי זה עדה? מי זה אהבה? אביי, אז אומרים זה ראשי תיבות, אשר בחי או חם יתום. אבל זה כנראה שם, אביי. בסדר, יש לנו רבה, שזה כנראה רבי אבא. ויש לנו שמות כמו, אפילו לפני זה בתנאים, רבי טרפון. אין צריך לומר, יש לנו רבי אלכסנדר, שזה על פניו, אלכסנדר מוקדון, השם אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, שהיה גוי בכל דבר ועניין, כמובן. וקשה לתת את הכלל, מה יוצר שם. יש תשובה של הבן איש חי, פשוט תורה לשמה, שהשאלה היא האם מותר לתת שם של אות אחת. אות אחת. איך קוראים לך? בית. הוא אומר כן, הוא מוכיח שזה מותר. הוא אפילו מותר לתת שם של אות אחת. ובאמת, אתה רואה שהשמות עוד פעם משתנים בימי הראשונים. פתאום מתחיל שמות אירופאים כאלה, רבי קולונימוס. אין קולונימוס, מה זה קולונימוס? מאיפה זה לקוח? אגב, זה שם שהיה עד לא מזמן. האדמור מפיאסצנה, השם מקום דמו, שנרצח בשואה, היה רבי קולונימוס קלמן שפירא. הייתה משפחת קולונים, משפחה מאוד חשובה באיטליה, שכנראה היא ההתחלה הראשית של יהדות אשכנז, שאלו, כן? רבי קולונימוס, בן קולונימוס, זו משפחה כזאת שהייתה מאוד חשובה. ואנחנו רואים פתאום שמות שלא הכרנו אותם בכלל. בסדר, מה זה קולונימוס? מאיפה זה בא? אנחנו רואים שמות שאנחנו מכירים מהתנ"ך, אבל לא היה להם שום שימוש. רבנו גרשום, מאור הגולה. מי זה גרשום? זה הבן של משה. איפה ראינו גרשום? אין את זה אצל חז"ל, אין כלום. פתאום התעורר שם מאוד מקורי. ואנחנו מוצאים מצד שני, אצל הספרדים, שמות ערביים. למשל רבנו בחיה. היום הרבה פעמים רבנו בחיי, על משקל של אביי. אבל זה לא נכון, זה רבנו בחיה. ככה אומרים את זה, הערבים. מהערבים יודעים, נכון יהודה? בחיה זה יותר טוב. אז אנחנו, בחיה זה לא, איך נאמר בעדינות. בסדר, הוא לא, לא נראה לי שבמעמד הר סיני היה בחיה אחד. מתוך השישים ריבו שעמדו שם. הנשמה שרבנו בחיה בטוח הייתה. אפילו יש שניים כאלה מפורסמים, לפעמים מתבלבלים. יש את זה שכתב את חובות הלבבות, רבנו בחיה דיין, שחי בספרד מוקדם מאוד הוא היה קדום מאוד בתחילת האלף, ויש את תלמיד תלמידו של הרמב"ן, שכתב את הפירוש על התורה על דרך הסוד, דרך הקבלה, מה שנקרא קד הקמח, זה לא אותו אדם. זה רבנו בחיה דיין, וזה רבנו בחיה, לפעמים קוראים לו הספרדי, למרות ששניהם ספרדים, אבל הוא היה בספרד, הוא היה בתקופה המוסלמית. על כל פנים זה ודאי לא שם במובן היהודי הרגיל, נכון? ואחר כך זה מחמיר אצל אחינו אשכנזים, מתחילים לקרות על שם חיות. אצל הספרדים אין חיות. אצל הספרדים אולי כולם חיות, אבל אין שמות של חיות. בסדר, אני גם ספרדי, לפני שפה עושים עליי, כן, מתקפה, אבל יש שמות של חיות. למשל, צבי. למשל, אריה. למשל, דוב. יש סיפור מפורסם שפעם מישהו התקשר לרב דוב ליאור, אמר לו, תגיד, מותר לקרוא על שם חיית מאה? אז הוא אמר לו, אתה מדבר עם דוב ליאור. אז הוא אמר לו, אני יודע הרב, ואני רוצה לדעת אם מותר לקרוא על שם חיית מאה, הוא לא הבין. אז הוא אמר לו, תחשוב עוד פעם, אתה מדבר עם דוב ליאור. בסדר, למה? כי גם לא שקוראים, נכון, זה חיות מאות. דוב, צבי, זה חיית תאורה, אבל דוב, אריה, זה חיות טמאות, וגם היו קוראים עם השם והשם ביידיש. זאת אומרת, אריה לייב, צבי הירש. מה זה לייב? לייב זה אריה, מה?
דוב ברל,
בדיוק, דוב ברל. אז זה השמות שהיו נותנים, כי זה שמות בעצם מקבילים. אם לא מספיק, כשנתנו שם של חיית טמאה, הצמידו לה גם את התרגום שלה ביידיש. שלא יהיה אלו תמיהות, וגם נתנו שמות שהם לגמרי שמות יידישיים, כלומר, הם לא שמות יהודים, הם לא שמות ישראלים, הם לא שמות בעברית, קלמן, זלמן, זה לא שמות עם משמעות בעברית, זליג, נכון, יש בכל החכמי אשכנז, במזרח אירופה, יש המון שמות כאלו. ואם כן, אתה רואה שגם הייתה עוד התפתחות בשמות. ואז, אצל הספרדים גם היו שמות חדשים. למשל, יש שם שאצל האשכנזים כמעט הוא לא מצוי. הוא מצוי אצל בעלי התוספות שהיו סוג של אשכנזים, אם אפשר לקרוא אז במשהו אשכנזי. והוא נמצא אחרי זה פעם הבאה, בסוף תקופת האחרונים, יחסית, חיים. חיים זה שם ספרדי. בסדר? יש לנו רב חיים מבריסק. יש לנו רבי חיים, רבנו חיים בעלי התוספות, שאומר שאין מצווה לעלות לארץ במסעת כתובות. בדף קופיות, קופיות א', אבל אין הרבה חיים, אבל אצל הספרדים יש מלא, רבי יוסף חיים, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, רבי חיים פלאצ'י, רבי חיים אבולאפיה, אז שם מאוד נפוץ, יש מלא רבנים קרואים, רבי חיים ויטל, מה זה אגב, רבי חיים ויטל זה לא שם משפחה ויטל, מה זה ויטל? ויטל זה וידל, ויטל זה חיים, בסדר? זה עוד פעם, זה כמו ביידיש, יש גם בלדינו, כן? ואנחנו מוצאים כל מיני שמות אצל הספרדים, שגם הם שמות שנתנו שמות ספרדיים, כן? אגב, זה מעניין אצל הספרדים, הרבה פעמים זה היה אצל הגבר, היו שמות אנכיים, אצל אנשים שמות מקומיים. בסדר, מיכאים פלאג'י, לאשתו, לאמא שלו, לאשתו אני חושב קראו קלי קדין. שם ספניולי, ידוע. עכשיו, אני סבא שלי, עליו השלום, היה יוסף, סבתא שלי, הייתה לואיזה, זה מקובל. גם אצל הפרסים, אגב, הרבה פעמים זה ככה. יש שמות אצל הגברים, שמות מהתורה, אצל האנשים שמות מגבעת אסתר מהצד השני של המן, בסדר? כל מיני שמות של פרסים. וזה דבר מצוי. ואם כן צריך לשאול, גם כאן השמות משתנים. ואז בדורות האחרונים היה עוד שינוי בשמות, נכון? נהיה עוד פעם שמות. אז אומרים זה חידוש, עכשיו נותנים שמות מודרניים. זה דבר חדש, וגם יש אופנות, נכון? למשל, עכשיו יש כל מיני שמות כאלה, אני רואה הרבה ריי. אתם יודעים מה זה ריי? ריי זה...
כן.
זה כאילו... מה? לא, זה לא כלב. ריי זה...
קרן.
לא, לא, ריי זה כמו רקס בלטינית. זה כאילו בספרדית זה מלך. בסדר? כמו בלדינו יש שיר קוונדו ריי נמרוד. זה ריי זה הכוונה מלך. בסדר? זה שם שנותנים, או עכשיו יש יותר גרוע, יש דין, יש שון, שמות שגויים הרבה פעמים, כן?
כן.
אמילי, זה, ואז אתה רואה שמות כאלה, נכון? איך קוראים לך? אמילי, אמילי מה? אזולאי, כן? אז יש כאלה כל מיני...
יש גם דיי.
איך קוראים לך? ג'ון, כן?
דיי.
ג'ון מה? שעשוע, כן? כל מיני כאלה צירופים מעניינים, שלא היו עוברים לדעתי את הבידוק ב... ביטחוני בנמל התעופה בארצות הברית, אבל יש שילובים כאלה, ואז הרבנים אומרים, מה פתאום, צריך לקרוא אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יש שמות יפים, למה לתת שמות כאלה? עכשיו, עד כאן, כאילו בעצם כל מה שעשיתי זה כטרק, אני בכלל עצם העניין, כי אתה אומר, יש שמות, זה, א' כל, השמות מתפתחים כל הזמן, אז אין כאן טענה למה אתה נותן שמות שלא שמעו אבותינו, ב' זה הנבואה שנזרקה בהורים. אז כאן צריך להבין יותר טוב מה זה נבואה שנזרקה בהורים. בסדר, מה זה אומר שנזרקת בך נבואה? ובעצם, בשביל שתזרק בך נבואה צריך לשמוע. זאת אומרת, צריך להקשיב. צריך להקשיב לקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא צועק, ורק אם אתה סותם את האוזניים ממש חזק אתה לא שם לב. לפעמים הוא לוחש, ואתה צריך להיות בתדר... מדויק, מדויק, כן? כמו שדיברנו על הקול והדיבור שבוע שעבר, ולפעמים הוא אומר לנו את זה בדרכים שלא היינו מבינים בכלל, אם לא היינו ממש מחפשים להבין את דבר השם. ואז כשאתה סתום לדבר השם, אתה יכול להגיע לרעיונות גרועים. אבל זה לא גרוע בגלל שזה לא ברשימה של הרב. זה גרוע בגלל שזה לא מה שהשם נתן לך. זאת אומרת, אני רוצה לומר, יש דבר כזה שהם טובים ולא טובים, ואי אפשר לקבוע אותם ברשימות. אפשר לקבוע האם אתה מקשיב לקדוש ברוך הוא או לא. אם אתה מקשיב לקדוש ברוך הוא, יצא לך את השם הנכון, לא את השם הטוב. אין טוב, יש נכון. כי כמו שראינו אצל הארי הקדוש, כל אחד יש לו את שורש נשמתו. בסדר, זה לא תמיד אותו שורש. ואם אתה לא קשוב לקדוש ברוך הוא, אז יכול לצאת לך גם שם אברהם, והוא לא יהיה טוב. בסדר, גם זה קורה, נכון? לפעמים אנשים אין להם שם לילד, איך הם קוראים? לא, אמרו, טוב, נו, אנחנו ירא שמיים. לא מצאנו שם. אברהם. זה לא אומר שזה טוב. זאת אומרת, צריך להיות קשובים. ועכשיו... צריך להיזכר שאנחנו בעצם צריכים לשאול כל דור דור ושמותיו. זה דבר ברור שהשמות מבטאים את המצב הרוחני של הדור. לא הכוונה אם השמות הם של צדיקים אז המצב הרוחני טוב, ואם השמות הם של רשעים אז המצב הרוחני רע, אלא הכוונה, העובדה שלמשל באשכנז בתקופה מסוימת התחילו לקרוא על שם חיות, זה אומר משהו על אותה תקופה, על היהדות של אותה תקופה, על הרוחניות של אותה תקופה. זאת אומרת, משהו התנוצץ בהם שהם הבינו שצריך עכשיו שמות באופן אחר ממה שהיה נהוג לפני כן. ולכן צריך לעשות טוויסט בשמות. ואתה רואה את זה בחוש, אתה רואה בחוש שיש שינויים כאלה שאפשר לנתח אותם, לנתח אותם לעומק. בסדר, להבין למה אצל הספרדים היה חיים ואצל האשכנזים לא. עכשיו יש שם אחד שאצל הספרדים זה נקבה, אצל האשכנזים זה זכר. איזה שם? מה? לא, יונה זה זכר, אתה צריך להיות זכר, זה רק במודרנה נהיה גם נקבה. אבל איזה שם, אני מדבר איתך מסורתי, שנותנים כבר מאות שנים, שמחה. אצל האשכנזים, שמחה, רב שמחה, יש רבנים. נכון, היה לא מזמן נפטר, רב שמחה הכהן קוק, שהיה הרב של רחובות. אצל הספרדים, שמחה זה אישה. ויש פה משהו מאוד עמוק, בסדר? זאת אומרת, הרי מי צודק בפשט? ספרדים, כי הרי שמחה הזו, מה היא עושה? נכון, שמחה זה נקבה. אבל מצד שני, אצל האשכנזים, השמחה הייתה גברית. בסדר? השמחה הייתה דרך התורה. לכן אצל האשכנזים שמתפללים אומרים, שים שלום, טובה וברכה, תורת חיים. אצל הספרדים מה אומרים? תורה וחיים. השמחה הייתה דרך החיים. זאת אומרת, היה חיים והתורה גם שמחה, אבל היה שמחה דרך החיים. אז יש הבדלים כאלה, אני נותן דוגמאות, אני יודע שאפשר להקשות עליהם, אבל זה לא הנושא, אני לא רוצה להעמיק בזה, כי אני רוצה להגיע יותר לתקופה שלנו, כדי להסביר את זה, אם גם עם מה שנקרא הלכה למעשה, כלומר עם נפקמינה, אז השמות מבטאים את הדור. ואנחנו, כמו שאנחנו אומרים פה הרבה פעמים, האופן שבו אנחנו צריכים להתנהל בהרבה דברים, זה כמו שהתנהלו בתנ"ך. כי אנחנו בארץ ישראל. ארץ התנ"ך. עכשיו, זה מסוכן מאוד מה שאני אומר, כי אפשר לטעות בזה ולהגיע בדיוק לדבר ההפוך ממה שאמרתי. יש כאלה אומרים, בגלל שאנחנו בארץ ישראל, זה ארץ התנ"ך, אז איזה שמות צריך לתת? תנ"כיים. זה לא מה שאני אומר. בתנ"ך לא נתנו שמות תנ"כיים. כן? על מה נתנו שמות בתנ"ך? כמעט תמיד על שם המאורע. בדיוק. כמעט תמיד על שם המאורע. שם בתנ"ך, שימו לב איזה הבדל, וזה ההבדל הכי עמוק שיכול להיות, הוא לא נוסטלגי אף פעם. זאת אומרת, אצל ספרדים קוראים בשם הסבא. כל יש כאלה, יש להם, בלי עין הרע, 10 ילדים, כל אחד קרא לבן הראשון שלו על שם הסבא. בסדר? מה?
יש שני בני דודים
אותו שם. לא, כן, מה זה שני בני דודים? אני אומר לך, יש 10 בני דודים אותו שם. כן. או אם זה הבן, אם יש לו בנים, אז הם קוראים ראשון. אם יש לו בנות, הם קוראים שני, לבן השני. בן אדם גם יש הרבה ילדים. בסדר, ככה קוראים לכולם. זה מה שנקרא כבוד מחיים. זאת אומרת, זה נוסטלגיה, אבל נוסטלגיה חיה. אצל האשכנזים לא. מחכים שהוא ימות. רק כשמישהו מת, עושים לו מצבה. איך עושים המצבה? קוראים על שמו. עכשיו יש איזה מקורות, אני לא אומר את זה בזלזול, שאף אחד לא יבין שמזלזל, אני חושב שזה לא נכון לזמננו, אבל יש איזה מקורות. עכשיו, זה לא דבר תמוה לעשות, כן?
מה לא נכון לזמננו?
מה?
מה לא נכון לזמננו?
שתי השיטות, לא נכון. תכף אני אסביר. לא נכון. תכף נסביר, דייק את זה. זה לא נכון. שתיהן נכונות, אבל שתיהן הן לא הכי נכונות לזמננו. בסדר? אין כאן נכון ולא נכון. ויש עוד דבר, יש לתת על העבר, לא על משפחה, לא על נוסטלגיה, אלא על צדיקים. צדיקים. נכון, אתה יכול לקרוא לבן שלך יוסף חיים, על שם הבן שלך. מרן הבן שלך. עכשיו היה פטירתו של אור החיים הקדוש. קודם כל הילד שלך חיים, ועל שם אור החיים הקדוש, ואז גם כמו לקרוא על שם סבא, אבל זה יותר עמוק, כאילו זה חוזר יותר אחורה, במובן הזה שאתה קורא לו על שם משהו מופשט יותר, הצדיק הוא יותר מופשט מאשר סבא שלך. למה? כי סבא שלך היה בן אדם, עם המגרעות, הצדיק לא פגשת אותו, אתה פגשת התורה שלו, זה הרבה יותר מופשט. ויש עוד יותר מופשט, שאתה קורא לו כבר ישירות, על שם התנ"ך. זאת אומרת, אתה קורא לילד, אתה אומר לך, אני קורא לו דוד, על שם דוד המלך, למה זה יותר מופשט? כי אור החיים הקדוש, יש לנו ביוגרפיה, דוד המלך הוא מעל הכל, הוא דמות תנכית. בסדר, ואתה קורא על שמו, זה כאילו גבוה, מעל גבוה, זה מופשט לחלוטין, זה יותר, זה הרבה יותר מופשט מלקרוא על שם סבא שלך, מחיים ודאי, וגם אחרי פטירתו, וזה גם הרבה יותר מופשט מאשר לקרוא על שם הצדיק, רבי דוד הלוי, בעל ספר תורי זהב, כי אתה קורא על שם המקור, על שם הדבר עצמו, דוד המלך, המלכות. בסדר, אתה כאילו חוזר לרעיון, דוד המלך הוא לא אדם, הוא רעיון, מפני שהוא אדם, הוא מהות, הוא יודע, הוא חלק כאילו מהתורה הנגלית עלינו. אבל מה משותף לכל הארבע דברים הללו? שהם נדרים על פניו, נכון? זה אנשים של מסורת, אנשים שעושים דברים יפים. מה משותף? שהם כולם הולכים על העבר. בתנ"ך השמות הולכים על המאורע. היינו על ההווה. היינו על מה שקורה. לכן, הראשון שמקבל שם השם המאורע, מי זה? השם המאורע. מי הראשון שמקבל שם? מה?
חווה,
הבל. חווה, אפשר להגיד, אבל הבל, מה? הבל. מה?
הבר,
למה הבר?
קין.
קין, קניתי איש. בסדר? אבל יש יותר עמוק, מי הראשון שמקבל שם על העתיד?
נוח.
נוח, אפשר להגיד גם, אגב, פלג, בימיו נפלגה הארץ, אבל נוח, זה ינחמנו מעצבוננו למעשה ידינו. זאת אומרת, נוח מקבל שם נבואי, הוא אמור לעשות משהו עם השם שלו. השם שלו אמור לפעול משהו בעולם, שימו לב. השם שלו, על מה הוא הולך? על העתיד. זה דבר גדול. זאת אומרת, על מה אתה מסתכל? על המציאות. למה? כי אתה חי בתוך ההיסטוריה. כשאתה קורא על העבר, מה אתה אומר מן אחרות? אתה אומר, ההווה הוא שולי. העיקר, העבר. נכון? זה גישה, אגב, זה גישה מסורתית קלאסית. זאת אומרת, אתה אומר, יש תנ"ך, יש בו 24 ספרים. מתחיל. ובראשית, נגמר דברי הימים. בעצם זה לא כרונולוגיה, הספר המאוחר ביותר בתנ"ך, על פניו זה כנראה מלאכי, תרצו עזרה ונחמיה, אבל מלאכי זה התשובה יותר מדויקת, כן, לפי המאורעות, אולי בספר דניאל, לא אכנס, אבל יש תקופה, התנ"ך הוא תקופה, הוא מתחיל בתקופה של בריאת, ביום, בבריאת העולם, הוא מסתיים בתקופה הפרסית. וזה התקופה, זה העולם האמיתי. אחר כך, הכל שולי ביחס לתקופה הזאת. זאת אומרת, אתה חי את העבר. ויש אופן שאתה אומר, אני חי בתנ"ך. זאת אומרת, אני היום, מה שאני חי, התנ"ך לקח ברייק, לקח הפסקה של כמה אלפי שנים. לא ניכנס, מחשבים את זה בדיוק. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל את התנ"ך מחדש. עכשיו, מה זה התנ"ך? כבר אמרנו על זה כמה פעמים, בה יש בתנ"ך תורה נביאים כתובים. כן? את זה כתבו, את זה כתב נביא אחד. כלומר, זה הבעל הבית של התורה. הוא נביא הנביאים. הנביאים זה כתבו נביאים, כתובים זה רוח קודש. מה זה אומר? רש"י שואל, זה תזכרו תמיד את מה שאומר, זאת דבר מאוד, הגדרה של נביא. רש"י שואל, כתוב במסכת מגילה, בדף ג', שדניאל לא היה נביא. עכשיו, על פניו, השם מדבר איתו, תן לו חזיונות. אז למה הוא לא נביא? למה הוא בכתובים? הנוצרים אומרים שאנחנו הוצאנו את דניאל מהנביאים לכתובים כי לא רצינו שיראו את ישו שהולך להגיע כמו שכתוב בספר דניאל. בסדר, זה שטויות ועבדים. עכשיו תקראו את ספר דניאל ישר, הפוך, מהצדדים, מה שאתם רוצים, בתרגומים, בסינית, בזה, מה שלא תפצרו שם את ישו. זה קשקושים. בסדר, זה אבל התירוץ שלהם. אבל רש"י, שלא שמע את הנוצרים עדיין, כי נוצרים, לא את הנוצרים שאומרים את זה, הוא אמר את ההסבר הכי מדויק אי פעם, רש"י מסכת מגילה דף ג', הוא אומר ככה, הוא אומר, נביא נשלח לעם, לנבא לאנשים. נביא זה לא אחד שהשם מתגלה אליו, נביא זה אחד עם שליחות, תביאו לי מסכת מגילה דף ג', מחילה, מבינה שאני משתמש בך, ואתה יודע הכי מהר איפה זה יהיה, ואתה גם יודע את המהדורה שאני אוהב בדיוק, כי נביא, אני רוצה להקריא לכם את הראשון שלו, כי זה פשוט יפה יפה, נסביר את זה. נביא הוא לא, יש לו תפקיד בעולם, ודניאל לא היה את התפקיד הזה, לכן הוא לא נביא. תכף תבינו למה אני אומר את זה. אז הנה, רש"י אומר, כן? דהינו נביאי, הם נביאים, והוא לא נביא על דניאל. אז רש"י אומר מה זה אינו נביאי, שנתנבאו לישראל בשליחותו של מקום, והוא לא נשתלח לישראל בשום נבואה. זאת אומרת, היה לו נבואות. פשוט מה? הוא לא נשתלח לישראל ונבא להם. זה דבר מדהים, נכון? למה זה מדהים? כי מה אתה מבין? שכל התנ"ך זה נביאים. כל התנ"ך נכתב על ידי נביאים. מה ההבדל בין נביאים לכתובים? נביאים זה נביאים שהתנבאו עם שליחות לעם ישראל. כתובים זה כאלה שהתנבאו סתם. שהשם לא שלח אותם לישראל. זה לא סתם, אבל למה זה חשוב להבין את זה? כי אתה מבין שכל התנ"ך ודאי התורה, ודאי הנביאים, אבל גם הכתובים זה ספרי אנשים שהם נביאים. ספרי נביאים. ואם כן, מתי ייכתב הפרק הבא בתנך? מתי? שמה יחזור? הנבואה. נכון? זאת אומרת, מתי נכתב תנך? מתי שיש נבואה. איפה נגמר התנך? מי האחרון התנך? מלאכי. מלאכי הוא האדם הכי מאוחר, אני עומד על זה, הוא האדם מאוחר יותר בתנך. בסדר? למה? כי רואים בספר מלאכי שכבר אין את הדיבורים על זרובבל וכל הנשיאי יהודה שבאים מזרע המלוכה. מלאכי מתנבא על, על הקמת כבר, הוא כאילו כבר מבין, כבר בדור שלא מבינים, שזה לא הולך לאיפה שחשבו שזה הולך מלכתחילה, שאולי יהיה ממלכת יהודה מחדש, אלא זה יישאר גלות, ובגלות הזאת אפשר לבנות בית מקדש, כי הוא תחת השלטון הפרסי וכדומה. בסדר? ולכן, אתה רואה שהתנך בספר של נביאים. אז שתחזור הנבואה, יחזור התנך. פשוט, קל, זה הגדרה. ועכשיו אנחנו רוצים להחזיר את הנבואה, שזה אנחנו בארץ ישראל, וזה באנו פה, שיחזיר את הנבואה. מי שבא פה מסיבות אחרות, אז אחד בשלוש. או שהוא ילך בסוף, אם לא הוא, הילדים שלו, אם לא הילדים שלו, הנכדים שלו. כן? או שהוא ישנא את עצם להיותו פה. כל שם נחפש לברוח, או שהוא יחזור בתשובה ויבין את זה. זה שלוש אפשר, אין באמצע. כי באנו לפה בשביל נבואה. זה ארץ ישראל, היא כובלת אותך להיות נביא. בסדר? אם אתה מתרחק מזה, כמו שהרב קוק אומר, קראנו את זה שבוע שעבר, נכון? מה זה? זה מום, זה מחלה, זה לא חיסרון, כמו איזה תוסף תזונה שאין לך, זה אין לך את הדבר עצמו. ולכן, השמות, זה אופן לבטא את הנבואה. כלומר, אפשר להפוך פה. להגיד, כמו שהארי אומר, שבהורים נזרק נבואה ונותנים שם, אפשר להגיד ההפך, אפשר להגיד ברוך השם, יש לנו פה אופציה לתפוס נבואה. כן, יש פה אופציה לתפוס נבואה. כלומר, שלמך התשיעי, כלומר, משושבת של שט, לא מהשושבת של קין, לא זה ששבעתיים יוקם קין ולמך שירים שבעה, אבא של נוח, אז שללמך נולד נוח, נולד לו בן, והוא אמר, זה הזדמנות. זה הזדמנות לצאת מהברוך. זה נחמנו מעצמנו מעשה ידינו. זאת אומרת, הוא אמר, אני יודע שאני מקבל עכשיו נבואה, כי נולד לי בן, או בת, אין אף כמינה. ועל ידי זה שהוא נולד לי, השם זורק לי נבואה, אז אני אעשה איתה משהו. זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי, אתם יודעים, אני אתן לכם משל גס, אבל הוא אמיתי. יש כאלה, תמיד אומרים, אם רק היה לי כסף, הייתי הופך את העולם. הייתי מראה עם פרויקט פה ופרויקט שם, ועושה ככה ועושה ככה, ומזיז, מקים ישיבות, עושה הפגנות, ודע, כל אחד מהחלומות שלו, כן? ואז פתאום יש כאלה, נדיר, אבל קורה, פתאום יש לו כסף. פתאום איזה מישהו נדלק עליו, אומר, תשמע, אני אתן לך, אתה רואה, הוא לא עושה כלום. לא יודע מה לעשות עם זה. היה לו הרבה דיבורים, אבל אין לו כלים להכין את האורות, הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, אנחנו כל זה, אם רק היה לנו נבואה, איפה היינו? יכול מאוד להיות שהייתה לנו נבואה, אולי אפילו יש לנו, יכול להיות שהייתה לנו נבואה, ומה קורה? לא היינו יודעים מה לעשות איתה. לאן לתאר את האנרגיה הנבואית? איך לממש אותה בעולם? אגב, אני אגיד בסוגריים, אני לא אפתח את זה, יכול להיות שזה ההבדל בין דניאל ובין ישעיהו וירמיהו וחזקאל. כלומר, יכול להיות שזה לא שהשם לא שלח אותם, אלא שהם בעצמם לקחו את השליחות ודניאל הצליח לקבל את הנבואה, שזו מדרגה אדירה, אבל לא הצליח להפוך אותה לשליחות. בסדר, כי הוא היה במדרגה עצומה, אבל לא במדרגה של ישעיהו וירמיהו וחזקאל. ואז אתה אומר, יש אופציה כאילו לחדש את הנבואה. על ידי זה, השם נותן לי נבואה, נולד לי ילד, עכשיו אני צריך כאילו לעשות בזה משהו. לכן, האופן הנכון לתת שמות בזמננו, האופן הכי נכון, כל האופנים נכונים. באופן הכי נכון, זה כאילו על שם המאורע, על שם העתיד, על שם ההווה. הווה זה עתיד, אותו דבר, זה כאילו מה שמתרחש. ולא על שם העבר. עכשיו תגידו לי, מה, אתה רוצה לבטל את כל המסורת שנותנים על שם סבא יצחק וסבתא? לא, אני לא מבטל כלום. כן? אני לא באתי פה להגיד שזה דבר רע. והצדיקים, אני, יש לי נכון שיהיה, יש לי בן, קרוב יוסף חיים, כן? יש לי איזה דרשות, המקום יוסף חיים, אבל גם על שם רבי יוסף חיים, הבן שחי, לא חס וחלילה בא להגיד שזה דבר שאין לו מקום בעולם, יש לו איזה מקום ועוד איך, אבל מעל הכל, המדרגה הכי גבוהה של לתת שם בזמננו, שתזרק לך הנבואה ותצליח לתת את השם מתוך המאורה, ולא מתוך הנוסטלגיה. ולכן צריך באמת לחשוב על חידוש השמות במובן התנכי, לא כדי לתת שמות מהתנך, אלא כדי לתת שמות נבואיים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ללמוד דווקא את השמות. עכשיו, זה לא אומר שזה לא יכול להיות שמות מהתנך. זאת אומרת, יכול להיות שהשם הנבואי הוא גם שם שמופיע בתנך. יכול להיות שמישהו קרא לבן שלו אברהם, וזה שם נבואי, באיזשהו מובן, שזה מתאר משהו עמוק מאוד. אבל האופן של בחירת השם צריכה להיות קשורה למרחב החיים שלנו. מרחב הקודש של החיים שלנו בארץ ישראל. ולכן, כל הכללים שיש בנתינת שמות, הם כללים חשובים, אני לא מבטל אותם. עוד פעם, אנחנו לא, התורה את ארץ ישראל לא באה להחליף את התורה שהייתה בגלות. היא באה להוסיף עליה ולשדרג אותה. ולעצב אותה מחדש אולי, אבל לא להחליף אותה. אז הכל, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אבל מעל הכל צריך את ההתחדשות הזאת בשמות, כך שהשם יבטא מעל הכל משהו מאוד מאוד פנימי. עכשיו, איפה בא משהו הפנימי הזה? אפשר כלומר, כדי שזה לא יישאר לגמרי תיאורטי, אני צריך גם להסביר, זה לא תיאורטי, אבל כדי להוריד את זה עוד קצת במעשה, ובזה אני אשתדל לסיים, אני אגיד עוד דבר. הרי כתוב שנזרק נבואה בהורים, ואנחנו רואים הרבה פעמים שההורים א' חלוקים על השמות, וב' שהם לא חלוקים בגלל שכל אחד אומר שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא אחרת. הם חלוקים, כל אחד רוצה משהו אחר, לפעמים הוא רוצה את זה כבר מהבית ומהרעיונות. הנבואה פה נמצאת לא לחינם, זה ככה. הנבואה נמצאת, הרי יש מדרש מאוד מפורסם שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכל איתם. כולם מכירים את זה, אז צריך לשים לב שזה מדרש מאוד עמוק. למה הוא עמוק? כי מה הוא אומר במילים אחרות? איש זה א' י' ש'. אישה זה א' שין ה'. אם הם זכו, אז השכינה שביניהם זה השוני שביניהם. לוקחים את היוד מהאיש ואת ה' מהאישה וזה יוצא השכינה, זה יא. כן? זה שם השם. שם השם נמצא ביניהם. ואם הם לא זכו, אז מה אוכל אותם? אש אוכל איתן, המשותף של שניהם. זאת אומרת, איפה נמצאת השכינה? בשילוב בין השוני של שניהם. כלומר, השכינה לא נמצאת, אני אגיד את זה אפילו יותר מזה, אם הם אומרים בדיוק אותו דבר, אולי זה השראת שכינה ואולי לא. אבל אם הם מצליחים להגיע להבנה שהוא לא חשב עליה בתחילה, והיא לא חשבה בתחילה, ושניהם מרוצים, יכול להיות שזה בדרגה הרבה יותר גבוהה של זריקת נבואה. כי זה השכינה שביניהם. בסדר, זאת אומרת, איפה נמצאת הנבואה הזאת? ביניהם. כן, שאומרים שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין שזה לא יכול להיות עם אביו והקדוש ברוך הוא, או אמו והקדוש ברוך הוא. זה אביו ואמו, ואז הקדוש ברוך הוא כאילו שותף. זאת אומרת, צריך להיות ביניהם הדבר הזה. השכינה כאילו מתהווה מביניהם, ואז יש אופציה כאילו לתת את השם. לכן, המדרגה הכי גבוהה זה, עוד פעם, יש לזה הרבה אופנים, אני לא רוצה לקבוע כללים. זה לא, הפוך. יש מצווה גדולה שלא לקבוע בזה כללים. כל סיפור הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא אור אינסוף, אבל יש עניין גדול שאם האיש רוצה שם, והאישה רוצה שם אחר, ואז שהם מדברים ביניהם יוצא שם שלישי, אז אולי זה השם. בסדר? אולי זה הדבר, אולי זה הנבואה שמזרקה בהם יותר מהכל. כי זה השכינה שביניהם. ולכן, אז השאלה, מה, עכשיו, סיכום, האם יש מה לשאול רבנים על איזה שם לתת לילד או לא? כן. אבל הרב, הוא לא אמור להגיד לך כללים טכנוקרטיים עם דירוג א', ב', ג', ד', אני נגד זה. יש כאלה שבעד, אני לא, אנחנו לא, כמובן, עוד פעם, כולם אהובים, כולם ברורים, אנחנו לא חולקים על אף אחד, אבל אני, בדעתי הקטנה, הרב אמור לעזור לבני הזוג להבין איך לשמוע את דבר השם. שזה מסוכן, כי הוא לא יכול לשמוע. הוא לא יכול לשמוע. זאת אומרת, מי זה רב של שקר? זה שאומר להם איזה שם לתת. זה לא יכול להיות. זה נגד הארי, זה נגד התורה. נגד התורה במובן הפשוט, של חמישה חומשי תורה, של נגד התנך. שזה לא ראינו בתנך שמישהו אכל הרב, הרב אמרו זה השם. אז צריך לדעת שאת השם, הרב יכול לעזור להורים להיפתח לדבר השם שהתגלה אליהם, וללוות אותם בתהליך הזה, אבל לא להגיד להם איזה שם. לכן הרבה פעמים אומרים לי, תציע שמות. אני אומר, מה אני יכול לעזור? אם אני אציע שמות, אז זה שמות שיתאימו לילדים שלי, לא לילדים שלך. בסדר? זה דבר מאוד קריטי כאן. ולכן, הנושא, למה? כי בואו נחזור שנייה לתחילת השיעור, כי שם זה גם ייחוס, נכון? זאת אומרת, את אימא שלו. אני לא אימא שלו, וגם לא אבא שלו. אז הקשר בינינו לא מאפשר לי, גם אם אני במדרגת קדושה, אני לא, אבל נגיד הייתי במדרגת קדושה עליונה, ואתם נמצאים בביב תחתיות, אז הקשר ביניכם לבינו מאפשר לכם פתיחות לנבואה שלי אין אותה. אז יכול להיות שאתם צריכים לצאת מהביב תחתיות כדי שתוכלו לשמוע דבר שם, וזה אולי אפשר לעזור, אולי הרב יכול לעזור, אולי אנשים אחרים. זה טוב, אבל זה לא יפתור את הבעיה, אפשר רק ללוות את הבעיה. זה נכון גם בהרבה דברים בחיים, לא רק מנתינת שמות, אבל מנתינת שמות זה מובהק שזה ככה. לכן הדרך הנכונה, עוד פעם, הדרך הנכונה לבחור שמות זה להקשיב לדבר השם, ודבר השם במצבנו מתגלה הכי הרבה דרך המציאות. כלומר, דרך ההיסטוריה, נגד דרך דברים שקורים בעולם, דרך ההווה, דרך העתיד, לא דרך הנוסטלגיה, ושאתה מקשיב ככה לדבר השם ומקשיבים. זאת אומרת, הסיבה ששמות כל זה מתחדשים, זה מאוד מעניין. הרי אפילו בציבור הדתי, ואפילו בטח בציבור הדתי-לאומי, ואפילו בציבור החרדי, יש התחדשויות כל הזמן של השמות. בסדר? יש התחדשויות כל הזמן של השמות. אפילו אצל חרדים, יש שמות לפני 30 שנה, לא תפגוש בחורה חרדית בת 30, שקוראים לה למשל הודיה. והיום זה כל ילדה שלישית קוראים לה הודיה, כלומר זה נכנס. בסדר? וזה שם לא קלאסי. זה לא שם מסורתי, ובציבור הדתי-לאומי בכלל משתוללים עם השמות. אבל זה דברים יפים, זה דברים טובים. הרבה פעמים אתה רואה שיש איזו התעוררות של משהו שלפני זה הוא לא היה בעולם ועכשיו הוא מופיע בעולם, וזה דבר טוב. וצריך לתת על זה את הדעת שזה דבר אמיתי. בסדר? בעיקר אם זה מחובר מאוד מאוד במציאות. בעיקר אם זה עמוק, נטוע בשורשים של ההתרחשות ושל ההוויה. כי זה בעצם ניסיון בוסרי אמנם, ראשוני, אבל אמיתי, לחדש את הנבואה, לחדש את התנך, להכניס אותנו פנימה, להכניס את הקדושה לתוך ההיסטוריה, לתוך העולם שלנו. אז בעזרת השם יתברך, שנזכה תמיד לתת שמות טובים, ולהסתכל בעין טובה על כל השמות שאנחנו מכירים, להמשיך את דרכו של האדם הראשון, לתת שם לכל דבר שלא ייחוס אלינו, ושהכל יהיה בנחת ובהצלחה. ברוכים תהיו.